הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. אתמול שוב פיגוע דקירה בירושלים. זה נגמר בפציעה של הנדקר, ובכל זאת תחושת הביטחון עדיין מעורערת. ואם זה לא מספיק, אז הנה קמה לה תנועה חדשה שקורית בגלוי להשמדת ישראל. תנועה ערבית נוספת, כיפח שמה. עוד מעט כל הפרטים על התנועה הזו, וגם איך אפשר להתמודד עם התנועה. גם על קצת על מאחורי הקלעים של השבק בניסיונו לגייס סוכנים באלו אמצעים הוא משתמש, גם עניינים פוליטיים לפנינו הבוקר, הקואליציה שמתנדנדת. נדבר גם על נגיף שמעורר חשש בקרב הורים, נגיף שעלול לגרום לבעיות נשימה ועוד, איך ניתן להיזהר. ועוד עניינים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעל איבר, עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי, ואיתנו על הקו חובש מדה אריאל וידר. בוקר טוב.
בוקר אור.
טיפלת בפצוע אתמול.
נכון.
היית בקרבת מקום כשזה קרה, או שהוזעקת לשטח?
אנחנו צוות כוננות שגר בעתיקה ומגיב לאירועים שפה בגזרה. קיבלנו את הקריאה על דקירה באזור הכותל, לא היה ברור הפרטים כל כך. יצאנו לשם צוות מתנדבים, מהרובע היהודי.
קיבלתם מיקום מדויק או ככה בערך?
לא, הדיווח היה בעיקרון לאזור הכותל, אבל רק כשהגענו לכותל התברר שהפצוע נמצא בתחנת המשטרה שסמוכה לכותל, תחנת בית אליהו. הגענו לנקודת המשטרה, חברנו אל הפצוע, שהגענו לשם ראינו גבר בשנות 30 לחייו.
באיזה מצב הוא היה?
הוא ישב בהכרה מלאה וסבל מפצע דקירה בגב. אנחנו נתנו לטיפול רפואי ראשוני במקום ופינינו אותו לבית חולים שערי צדק. מצב בינוני, יציב.
בינוני למה? כי מה סוג הפציעה?
סוג הפציעה היא דקירה. דקירה בגב זה אזור מורכב. ואנחנו, ההגדרה שלנו, שזה הגדרה של מצב בינוני. אי אפשר להעריך נכון את הדקירה עצמה, ומה היא פגעה ומה היא לא פגעה. עד שמגיעים לחדר מיון, צילומים
כאלה. ובעצם לאורך כל הטיפול הוא היה בהכרה מלאה.
נכון.
מה שמעתם ממנו? מה קרה?
אנחנו יותר התמקדנו בעניין הרפואי. אבל באמת מה שכן הוא מסר לנו זה שהוא נדקר סמוך לשער שכם, ובאיזשהו שלב לא ברור מתי הוא חבר לשוטרים, והוא מביא אותו לנקודת המשטרה.
הוא ראה את הדוקר? הוא הצליח לראות במי מדובר?
אנחנו יותר התעסקנו בעניין הרפואי מאשר כל העסק הביטחוני שהיה שם.
אוקיי, אנחנו נאחלו כמובן רפואה שלמה ומהירה. אני מודה לך על השיחה הזו, אריאל וידר, חובש מעדה. תודה.
בבקשה, יום טוב.
ועכשיו רוצים לקבל קצת פרטים על התנועה האסלאמית החדשה מבית, כזו שמגדירים אותה כמסוכנת יותר מבלד והתנועה האסלאמית, מונהגת על ידי אסירים ביטחוניים לשעבר ועוד צעירים, והם קוראים בגלוי להשמדת ישראל. המזרחן דוקטור דוד בוקאי איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כיפח, נכון?
כיפח, כן.
כיפח.
לא כיפח.
סליחה.
כיפח.
כיפח.
מאבק.
מאבק. מי החבר'ה שהקימו את התנועה הזו?
פורשי בלד, אנשים שהחליטו שבלד היא תנועה מתונה, משום שהיא משתתפת, אלוהים ישמור אותנו, צריך להוסיף מיד.
כן.
היא תנועה מתונה. והם החליטו שהיא משתתפת בבחירות לפרלמנט ומשתתפת בבחירות המקומיות, ולכן בעצם בכך היא נותנת לגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל, והם טוענים שבעצם זו הדרך שבפועל מכירים במדינת ישראל ואסור לעשות את זה. המפה שלהם כוללת כמובן את כל ארץ ישראל המערבית, הם סרטטו מפה, זה פשוט מדהים. כמובן גם יהודה ושומרון, אבל גם חלק אפילו מרמת הגולן הם סרטטו כחלק מתוך המפה.
זאת אומרת, כבר הכריזו על הטריטוריה שלהם.
מה?
הכריזו על הטריטוריה שלהם.
הכריזו על הטריטוריה, והמסר המרכזי הוא כמובן חיסולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דרך באמצעות השבת הפליטים. הקבוצה המאורגנת, הם טוענים שהם בעיקר אסירים משוחררים, עוד קבוצה של אנשים שהיו אנשי בלד, הם אינם תנועה אסלאמית דתית, להדגיש את זה, הם מוסלמים, אבל הם אינם תנועה אסלאמית דתית, במובן זה ממשיכים את הגישה הנסיריסטית של המרחב הערבי, בהדגשה על המילה ערבי, בעוד
למרות שמה שמניע בדרך כלל
מדברת על המרחב האסלאמי.
מה שמניע בדרך כלל לפעולות זו ההקצנה הדתית או המניע?
לא. במקרה הזה זה ההקצנה פוליטית אידיאולוגית. מדינת ישראל ראויה לחיסול. תראה, מדינת ישראל מאוימת על ידי כמה וכמה קצוות. שני הקצוות הגדולים ביותר, החזקים ביותר, הם מצד אחד התנועה האסלאמית, ומצד שני תנועת בלד. הכיפח בעצם אומרים אנחנו פורשים מבלד, כי כאמור שתי התנועות האלה מקבלות דה פקטו את מדינת ישראל, אבל אנחנו רוצים לקרב בין הזרם האסלאמיסטי לבין הזרם הפוליטי אידיאולוגי נסיריסטי. זה משהו חדש לחלוטין ומשהו אלים מאוד וקיצוני מאוד, גם בהגדרת השם, גם בהגדרת המטרות, גם בהגדרת המפה. ואחת התופעות המצערות ביותר, שמדינת ישראל לא עושה דבר מתוך זה, ולא מכריזה עליהם להוציא אותם מחוץ לחוק.
זו השאלה, אולי עוד לא הבינו שקמה התנועה הזו? אולי עוד לא זיהו את הפוטנציאל סכנה שתמון בה?
לא, הם הבינו וזיהו, ומי שאמור לטפל בזה במערכת כזו או אחרת יודע בדיוק, ואנחנו אפילו בקשרים, ואנחנו מחליפים דברים בנושא הזה, אבל לצערי הרב זו החלטה פוליטית, וכמו כל החלטה פוליטית, עד שמחליטים זה לוקח זמן אחד, ודבר שני יותר גרוע, לא רק עד שמחליטים, אלא האם עושים דברים כאלה ואחרים, מה שצריך לעשות בשם ביטחון ישראל, והדברים הללו לצערי לא נעשים.
אתה מזהה שהתנועה הזו יכולה לצבור תאוצה ולהוות באמת סכנה?
תראה, צריך להבין את הדינמיקה הפוליטית הערבית-אסלאמית לעניין הזה. אני אתן את זה בהדגמה של דאש, מבלי להזכיר שום דבר בתוך דאש. דאש זה הגל השישי בתהליכי הקצנה האסלאמית במאה ה-20. והטענה שלי היא שדאש זה גל אחד ויבוא אחריו גל יותר קיצוני. דאש הוא יוצא אל-קאידה, כלומר אל-קאידה זה הגל החמישי. ודאש אמרו, אל-קאידה מתונים מדי, יקום מחר ארגון אחר שיקום יומר, ויהיה גל שביעי יומר ש... דאעש הוא מתון מדי. זו בדיוק הפוליטיקה, הדינמיקה של הפוליטיקה הערבית. יש לנו את בלד והתנועה האסלאמית, שתי תנועות נאציות לכל דבר ועניין, שתי תנועות שפועלות להשמדתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית. אז קם ארגון או קבוצה שהם אומרים שהם לא מספיק קיצוניים, והם עכשיו מכריזים על תפיסת עולם שהיא הרבה יותר נתפסת על פניו יותר קיצונית מבלד, ומחר יקום ארגון אחר בהיעדר...
אז איך עוצרים את זה, את הסחף הזה?
ארגון אחר שיהיה יותר קיצוני מכיפח ויעשה פעולות כאלה ואחרות, כי זו הדינמיקה, ככל שאתה כן. קיצוני יותר, כך מצטרפים אליך...
איך עוצרים את זה, או שלא ניתן לעצור תופעות כאלה?
ניתן לעצור בקלות. מדינת ישראל אמורה להיות מדינת חוק. מדינת חוק קובעת כללים מאוד ברורים. אגב, גם נעזוב את מדינת ישראל, דמוקרטיה היא המדינה שבה יש הכי הרבה מגבלות פוליטיות, אידיאולוגיות, יישומיות, משום שדמוקרטיה חייבת להתקיים, ועל דמוקרטיה יש איומים גדולים מאוד. והיא קובעת כללים מאוד ברורים של מי מקבל עליו את אמצעי האלימות, מי מפעיל את אמצעי האלימות, וזו רק המדינה, ומי פועל כנגד הדמוקרטיה. מדינת ישראל כמדינה מאוימת צריכה לקבוע כללים, והכללים לטעמים מאוד ברורים. גם התנועה האסלאמית, גם תנועת בלד להוציא מחוץ לחוק, ולבטח ולבטח את תנועת כיפח עוד לפני שהיא מתארגנת וצוברת עוצמה בקרב הסקטור
הערבי. טוב, אבל אז הבג"ץ ייכנסו לתמונה ויגידו שזה לא חוקי.
ועל זה ליבי הומייה.
כן, טוב, אז לפחות הבהרנו את הבעיה בתנועה החדשה. אני מודה לך מאוד על הפרטים. מזרחן דוקטור דוד בוקי, תודה לך.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
תמיד איתי. גדעון אושר שמואלי, בוקר טוב.
בוקר טוב ומבורך.
מה עושה בחיים?
היום מחלק את היום, חציו עורך, נורד בישיבה, חציו חינוך במכינה קדם צבאית.
הפסדת קריירה, קריירה בשבק.
כן, הפסדתי קריירה בשבק. העדפתי קריירה מסוג אחר, ואני נוסח את זה ככה.
מתי החל הקשר שלך עם השבק?
תראה, האמת שזה היה בצורה מפתיעה לחלוטין. אני באותו זמן כבר נשוי ואבא לשלושה ילדים, לומד בישיבה, ואשתי באיזה תחום חינוכי. אנחנו ממש כרם ביום בהיר, פשוט קיבלתי טלפון ממספר חסוי. מצידו השני של הקו ענתה דברת שהציג את עצמה בתור מי שמשרד הביטחון. הכל היה מאוד ככה חסוי ולא ברור, ובאותה שיחת טלפון היא שאלה אותי אם אני אהיה מוכן לעשות תפקיד שסח מבצעי רגיש למען ביטחון מדינת ישראל. לא פחות.
ברגע הראשון אני מניח שזה מסקרן ומאתגר לפעול למען מדינת ישראל.
כן, בדיוק. האמת שהתגובה הראשונית שלי הייתה כן. אחר כך כמובן, לי לא תיארתי לעצמי לאן זה הולך, לאן זה מוביל. אני בתמימותי חשבתי שמדובר על משהו שאולי קשור לתפקיד שעשיתי לפני כן בצבא. חשבתי שאולי רוצים להשתמש באיזשהו אופן בכישורים שלי בהקשר ההוא. ואם יש, אני חושב כמעט כל יהודי שתציע לו לעשות משהו למען העם שלו, במיוחד אם זה משהו חשוב, אז תשובה ראשונית שלא תהיה כן.
כן, נכון. אז אני תקן ו...
אז אני תיקן, ואז בעצם זאת הייתה רק ההתחלה של מסכת שלמה, של פגישות וחקירות ומבדקים. אני למעשה נועלתי במידה רבה על ידי שהוא איש צללים, איש מסתורי כזה שהציג את עצמו בתור בני, שכמובן אין לי מושג לגבי שום דבר, אפילו את המספר טלפון שלו לא נתנו לי באותו זמן.
לא אמרו לך לאורך כל התהליך הזה למה מייעדים אותך? מה
דבר, והתחננתי לדעת, לא ידעתי, רק הטילו עליי כל מיני בקשות להגיע למקום מסוים. זה היה בדרך כלל פעם בשבוע, בשעה מסוימת, להגיע לטובת אותם מבחנים ומבדקים, ששם כביכול בוחנים את ההתאמה שלי לקראת התפקיד הרגיל המיוחד.
מה היה אופי המבחנים?
אז זהו, זה מתעתע. מצד אחד היה לזה איזשהו אופי חברי. אותו בני, אותו מגייס, יכול נהג איתי בנחמדות, ובכל פגישה צריך להזמין מיני מטעמים, ואם זה היה ממסעדות, אז ממסעדות, וככה על פי תחושה שהוא מסנק, מישהו כביכול חבר שלי. אבל התוכן עצמו של המפגשים היה ברובו פשוט חקירה מבחינת התוכן שלו. דבר מהפגישה הראשונה, הם בעצם הראו לי שהם יודעים עליי כמעט כל דבר. מנתונים ונתונים שונים, שזה היה ברור שרק למאגרים ממשלתיים יש את המידע הזה, ורק בהשקעה של הרבה מאוד זמן ומשאבים אפשר לאסוף את כל המידע הזה על בן אדם אחד, והיה להם את זה עליי. ופשוט הם השלימו כנראה את המידע הנוסף שהם רוצו. אז הם שאלו המון המון שאלות, על בני משפחה, על חברים, התעיינו במיוחד בחובות כספיים כאלו אחרים, ברוך השם אין לי, אבל זה הכיוונים בכל זאת שהם חיפשו, סכסוכים כאלה ואחרים.
מתי הבנת במה מדובר?
תראה, היו לי חשדות, כי כל הנושא הזה היה מצד אחד, כמו שאמרתי לכם, מוצג כמשהו שהוא למען ביטחון המדינה, ומצד שני זה התנהל כסוג של איזה מאפיה, עם כל הכספים, השטרות, המזומנים שנתנו לי, והשאלות הפוליטיות שמודי פעם ככה שאלו אותי, זה באופן מעורר תמיה. אז מדי פעם חשדתי, אבל כששאלתי האם מדובר על חטיבה יהודית של השאלה, אמרו לי בפירוש שהם לא יכולים לענות לי, וזה בכלל הם לא יכולים להגיד שום דבר, ואני חייב להמשיך, ורק בפגישה האחרונה, קרוב כחודשיים, רק שם הודיעו לי פנים על פנים שהתקבלתי בסופו של דבר חטיבה יהודית של השבק.
ואז מה התגובה שלך?
התגובה הטבעית שלי היא רתיעה. רתיעה עמוקה. אני לא בשביל זה נכנסתי לתוך הסחרור הזה. כן, הכל היה...
למה? אולי אפשר לפעול לטוב בחטיבה היהודית של השבק?
כן, כן, אז ככה הם הציגו את זה. כלומר, הם דיברו איתי על כך שהתפקיד שלהם זה בעצם למנוע דברים, מה שמעניין אותם זה למנוע פיגוע בהר הבית ולמנוע חס ושלום רצח של ראש ממשלה.
נו, זה לא משהו ש...
כל אחד יסכים.
נכון.
כל אחד יסכים, זה ודאי.
אז למה לא?
זה נורמלי. כן, השאלה היא פה מה הדרך ומה הכלים, והאם הדרך שבה הם פועלים, זו הדרך הנכונה, להשיג את המטרה הזאת, כפי שיש דרכים אחרות, הרבה יותר נכונות ומצפות.
אז אפילו לא ניסית למלא את התפקיד? ישר אמרת לא מעוניין, תודה רבה.
לא, לא, לא. לא, אני מספר, האמת שאכן עוד אחר אותה שיחה, אחר שכנועים מרובים, שעיקרם היה שכנועים בפן האידיאולוגי, הכי המוסרי, אני הסכמתי. חשוב לי, אני הסכמתי, אבל אחרי יום אחד של פעילות בשטח, אני מיד התחרטתי.
למה?
אבל חשוב לי להגיד שחלק מאוד מאוד משמעותי, ואולי הכי משמעותי מכל המניפולציה שהם עשו עליי, זה שהם אמרו שזה לא רק בהסכמה, אלא בעידוד של רבנים גדולים, נתנו לי שמות של רבנים מגדולי ישראל.
וביררת אצל הרבנים?
וביררתי, ולא היה ולא נברא, ואפילו להפך. ממש מתנגדים כזאת חמורה ונמרצת לפעולות שלהם שהן נעשות, ממש הפך מרוח התורה, מה שנעשה שם. וזה הדבר שבשבילי היה השקר הכי גדול.
אחרי יום אחד של פעילות, שמה עשית ביום פעילות הזה?
תראה, זה נשמע בהתחלה שישבנו שם באותו מתקן, אותו משרד סודי, אז כשהוא דל שהתקבלתי, אז אמרתי, שמע, התפקיד שלך זה להיכנס לישיבה, ופשוט לעקוב אחרי אנשים, אתה צריך כל הסתיך ללמוד שם, אנחנו פעם בשבוע נדבר איתך. ספר לנו מה ראית, מה פגשת, מה השמות של האנשים. ויש איזושהי ישיבה שהם, שלפני כמה שנים חשבו שמישהו מהישיבה הזיק לטקטור של ערבי. זה פחות או יותר את העילה. אבל הם לא יודעים מה קורה שם, והם ביקשו ממני שהם חייבים שיהיה להם שם עין, שיהיה להם שם מישהו. והנחת עבודה המובלעת הייתה שבכל ישיבה כמעט יש להם. והם סיפרו שתחו בפני עוד כל מיני מידע, והבנתי שבעצם מסמנים את הישיבות, ישיבות רבות, צפחות, כמקום שהוא חורש נזימה, כאילו...
כאילו שזה מה שעושים בישיבה, יושבים ומתכננים מזימות. תאמר לי, שאלת את עצמך או אותם, למה דווקא אתה נבחרת?
כן, הם אמרו לי שמחפשים אנשים אינטליגנטים, אנשים שמאוד רוצים ללמוד תורה ברצינות, להתחבר לרבנים ולא אנשים קיצוניים, כדי להתברג למקומות הכי משפיעים בישיבות, להיות תומך סמוכים על שולחנה של רבנים גדולים, ולדעת כל מה שקורה מבפנים.
הרבנים שהתייעצת איתם, אם התייעצת, אמרו לך לעזוב את התפקיד?
הם אסרו עליי להתייעץ, אמרו לי אם אתה רוצה להתייעץ, זה רק דרכנו, אתה תעביר שאלה, אבל אנחנו נשאר ונענה לך. לך אסור לדבר עם אף אחד. אני, באמת, ברוך השם שנתן לי את ה... את הכוח לא לשמוע עליהם עד הסוף בנקודה הזאת, ואני צעקתי מטלפון שלקחתי מישהו שאפילו לא מכיר, וכך כך חששתי.
כן.
התקשרתי לרב מאוד חשוב וגדול בישראל, שאמר לי להתרחק מזה, שזה ממש דבר אסור, ולא לקחת לי שום
לפני חלק. כמה זמן זה קרה?
הסיפור כולו השתיים לפני כשנה.
כשדעת עליהם שאתה לא ממשיך, איך היו התגובות?
תראה, אני הגעתי לישיבה, לאותה ישיבה, ואני יושב שם, אני רואה שאנשים לומדים, לומדים גמרא. מה שהם עושים. אז אני הבנתי את האבסורד, את הטירוף הזה, שבלרגל אחרי אלפי אנשים תמימים, יהודים, זקים וטהורים,
כן.
רק בגלל אולי פה ושם שיש איזה מישהו ש... בקיצור, אז אני ברגע שהבנתי את זה, ברגע שהבנתי מהרבנים שהדבר הזה הוא ממש ההפך כל מה שהם, כל ההפך כל התורה, אז התשובה שלי להם הייתה פשוט בטלפון, הייתה תשובה שלילית, אמרתי, אני לא מוכן כדי להתפגש, לא מוכן כדי לשמוע מכם.
וזהו, ושחררו אותך לנפשך.
תראה, לא בדיוק. קודם כל, כמובן, ניסו שכנע אותי להגיע לפגישה האחרונה, ופנים ופנים, ולמה אתה ככה, ולמה אתה לא... אנחנו חברים, ככה הציגו אותם, כן, אני חבר שלך, בוא נפגש, נוכל, וכן הלאה. אני סירבתי, והם התקשרו לי לפחות איזה פעם, פעמיים, אז ככה, כביכול לאחל לי
חג
שמח, איחולים כאלה, מזל טוב למעבר דירה. יכול להזכיר לי שעוקרים אחריי, שמוכנים לשלם לי
סכום כסף גדול. אתה לא חושש כשאתה מדבר על הדברים האלה, שאולי זה לא ימצא חן בעיניהם?
אני, אשרי אדם מפחד תמיד, אני מפחד מריבונו של עולם. אני, מבחינתי, זה הדבר המרכזי והכי חשוב. אם התחיל לפחד מכל אחד, אז לא לזה סוף, אנחנו צריכים לשים לב מה נעשה במדינה שלנו. ואני חושב שבשביל המטרה הזאת אני מוכן קצת להקריב מעצמי וקצת לסגן את עצמי מטובת זה שלהציל רבים אחרים מלפוא בפח הזה.
גדעון אושר שמואלי, אברך בישיבה, שלא נאמר את שמה. אני מודה לך מאוד על הדברים.
תודה רבה לך.
תודה. עכשיו אל המציאות, חזרה, גואל והקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
נו, אז הממשלה מתפרקת, או שעוד מוקדם מדי לומר?
זה עוד מוקדם מדי, וגם אתמול שר האוצר, יאיר לפיד, קצת קירר את האמבטיה הזו הרותחת, גם חברי הכנסת החרדים מציין, זאת אומרת ששלושת ראשי המפלגות, גם מוישה גפני, גם אריה דרעי וגם יעקב ליצמן, שלושתם דיברו שאומנם יש הצעות על השולחן גם בשבועיים האחרונים ובמהלך כל החודשיים האחרונים, אבל בשורה התחתונה לאף אחד זה לא יהיה איזשהו שינוי שהוא מהותי. הם לא רוצים לבוא להציל את ראש הממשלה, וגם אלה שיושבים רגע בקואליציה לא רוצים להשתחרר משם. אפילו נפתלי בנט, שלכאורה על הנייר הסקרים מנבים לו הצלחה גדולה יותר ממה שיש לו עד היום,
אף אחד לא מעוניין לשחרר את הכיסא.
אף אחד, החוזק של הממשלה הזאת, של הקואליציה הזאת, זה בחולשה של המרכיבים אותה למעשה.
אז בעצם מה האיום שכרגע מונח לפתחה של הממשלה, של הקואליציה?
אין באמת איום, יש איזשהו סחר מחר. כל קואליציה נורמלית עובדת סביב הסכמות, סביב קווי יסוד, והכל נוסע בצורה מסודרת. הקואליציה הזאת מלכתחילה היא לא נורמלית. כל החיבור הזה בין ליברמן מצד אחד לבין התנועה מצד אחר, או בין הבית היהודי ליש עתיד, מה שחשבנו מהתחלה שיש ברית, הכל שם לא נורמלי. ממילא הכל מתנהל שם באיומים, הכל מתנהל שם בצורה לא ברורה, בצורה לא ראויה. ולכן זה נראה ככה. ולכן גם ההתנהלות שלהם, ההתנהלות הפוליטית שלהם בתוך הקואליציה, היא זו שמביאה אותנו למצב הנוכחי. כולם מאיימים על כולם, כולם רוצים להשיג כמה שיותר. אל תשכח שמבחינת לפיד, הוא צריך לקבל את ליטרת הבשר שלו שיוכל לבוא איתה לבוחרים. אני מדבר על חוק מעם אפס, הציונות הדתית קיבלה את מה שהיא רוצה, את חוק הלאום, את חוק המשאל העם, זה למעשה מה שקיבל הימין, ולכן אנחנו, לפיד רוצה להגיע כמה שיותר, עם כמה שיותר הצלחות וקבלות לציבור הבוחרים שלו. מבחינתו חוק מעם אפס, בנוסף לחוק הגיוס שכבר עבר בשנה שעברה, הכל יכול לעבוד כמו שצריך, וזה יעזור לו ביום הבחירות, ולכן הוא מתאבד על הדבר הזה, הוא נלחם בלי סוף, וזה מה שצריך להיות. אני מאמין שהתקציב יעבור, ואני גם מאמין שהחוק הזה יעבור, גם אם הממשלה, אבל תחזיק מעמד. זה שוב, זה כל הזמן, זה מלחמת הישרדות.
מתי ההצבעה לתקציב?
ההצבעה לתקציב היא תדחה, כי ההצבעה הראשונה כבר הייתה, עכשיו הוא נמצא עכשיו יש את הדיונים בוועדת הכספים על חוק ההסדרים, זה מה שצריך להיות כרגע. אבל יש את חוק מעם היום, הרוויזיה שהדיון הרי נדחה, האופוזיציה ביקשה רוויזיה, בדרך כלל זה קורה אחרי חצי שעה, הפעם זה קרה לאחר ארבעה ימים, זה יהיה היום הדיון, בוא נראה מה יהיה שם. אני אישית מאמין שחוק מעם אפס, נכון שהוא כבר עבר לכאורה בוועדת הכספים, אני מאמין שהיום זה יחתם הנושא הזה, למרות שהאופוזיציה, במיוחד האופוזיציה החרדית, מבטיחה עוד שלל תרגילים פוליטיים, כן. ושלל הפתעות, ואי אפשר לדעת באמת מה מתבשל במוחם של גפני, ליצמן ויצחק כהן משס, אבל אני מאמין שהדבר שזה יעבור. את המשחק שלהם מול לפיד הם עשו, זה ששר אוצר לא מצליח להעביר חוק כל כך חשוב לו, חוק המע"מ, למעלה משמונה חודשים, את ההשפלה שלו הוא כבר חטף.
טוב, אז נמשיך לעקוב בעזרתך אחרי התפתלויות הקואליציה. אני מודה לך מאוד, גואל וקנין.
בוקר טוב.
בוקר טוב לכתבנו ישראל בן צבי.
בוקר טוב אריאל.
ההורים צריכים להיות מודאגים?
מדובר כרגע על נגיף אלים שהתפשט בזמנו בארצות הברית ובקנדה, שם נדבקו במרוץ השנים למעלה מ-1,000 בני אדם, רובם ילדים, 70 מהם לקו בשיתוק. מדובר בנגיף שנקרא D68, זה שייך למשפחת האנטיווירוסים שכוללת יותר מ-100 נגיפים. גם נגיף הפוליו משתייך למשפחה הזו, יכול לגרום בין היתר לאי ספיקה נשימתית, ובמקרים מסוימים עלול לגרום למוח להוביל לחולשת שרירים, ובמקרים מסוימים לשיתוק. כאן בארץ...
אוקיי, אחרי שהלחצת אותנו, בוא תרגיע.
כאן בארץ הובחנו סך הכל שני ילדים, ילד אחד מושפזו בבית החולים שיבא בתל השומר, ילד אחד שוחרר בלי פגע, הוא יצא בריא מהנגיף הזה, וילד שני הוא ילד שסבל כבר ממחלות נלוות, והוא עבר לשיקום בגלל כל בגלל יתר המחלות שהוא סובל מהם. עכשיו, הילדים בעיקר, קודם כל בוא נגיד שהילדים שבעיקר סבלו מהנגיף הזה, זה ילדים שהם לוקים באסטמה. עכשיו, במשרד הבריאות אומרים שלאור התפרצות מחלה נשימתית חמורה, מלווה לעתים בסימנים נוירולוגיים חדים, בארצות הברית ובקנדה החל האגף לאפידמיולוגיה בבדיקת מאפיינים של המקרים הללו בישראל. בואו ניתן ככה קצת עזרות, איך חום לזה. קודם כל, התסמינים של הנגיף זה חום גבוה ונזלת, שיעול וחרחורים, קוצר נשימה וכאבי שרירים. איך לנסות ולהימנע מהנגיף הזה, זה כמובן לרחוץ ידיים לעתים קרובות, להימנע ממגע עם העיניים, ממגע עם הידיים.
כן, הבעיה שכשמדובר בילדים אולי קשה להנחיל להם את כל הדרכים בהם צריך להיזהר ולהימנע.
לא לבוא, כשאנחנו יודעים כבר על הדבקה כזאת, אז לא לבוא במגע קרוב עם החולים, ובזמן שיעול יש לחסות את הפה, מישהו כמובן נדבק בנגיף, לחטא משטחים שבאו איתם במגע, ואם אתם חולים, חס וחלילה, להישאר בבית.
טוב, שנהיה בריאים, שנעבור את כל תקופת השפעת הזו. בשלום, אגב, זה מדברים על התקופה של הנגיף הזה, שהוא מתי? בסתיו דווקא? מתי?
זה בגדול העונה שלו, כמו כל הנגיפים האלה, זה בעיקר בחורף. התיתה אומרים שהבעיה בחורף, בנגיפים בחורף, זה בגלל שאנשים סגורים בתוך הבית ומחממים את הבית, וכל החיידקים נשארים בתוך הבית. אז תמיד במשרד הבריאות ממליצים
להברר, להברר את הבית. או גם את האולפנים צריך להברר מדי פעם. אתה שומע מוטי? תארגן פה עברור. אוקיי, ישראל בן צבי, תודה. שנהיה בריאים.
כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לאדי נבואני.
בוקר טוב.
אתה גוי של שבת?
אכן.
מתי זה התחיל?
לפני כמה שנים. בעצם פנו אליי חברה שהיית צריכים לך גם בשבת.
כן.
חברה בעצם שנתנה שירותי טלפוניה לחול. מישהו לוקח את הטלפון שלו לחול ורוצה בעצם שיענו לו גם בשבת אם יש איזו תקלה. ולא היה מענה. זה בעצם חברה שמישהו חרדי קנה אותה.
אוקיי.
אז לכן בעצם הגיע הצורך.
ואז הוא פנה אליך ואתה הפעלת את החברה בשבת?
כן. בעצם מה שקרה שהיה צריך מישהו שהוא עם ידע טכני, כי היה מישהו לפניי שהיה עורך חשבון ממזרח ירושלים, והבעיה הייתה שאם הייתה תקלה טכנית, מה שבדרך כלל היה, בעצם צריך להתקשר לאחד העובדים כדי שיפתור אותו, כי הוא בעצמו לא ידע. אז היה צריך עם מישהו מתחום המחשוב שיכול להבין ולהרים את הסביבה במקרה של תקלה.
וראית שטוב הדבר, והחלטת להקים חברה שמתמחה בדיוק בעניין הזה של לתת מענה בשבת.
נכון, זה בעצם, אני מגדיר את זה כמו ביצה ותרנגולת. אני מאמין ומניח שחרדים או דתיים לא יתעסקו בחברות שבעצם מצריכות טיפול בשבת, כי באמת יש לזה בעיה, אני מדבר ספציפית על תחום ההייטק.
כן.
ומצד שני, אף אחד לא יוצא את השירות הזה, כי בעצם לא היו כאלה חברות. אז אני הרמתי את הכפפה ואמרתי, חבר'ה, בואו תראו, אם מישהו רוצה, אז יש את הגיבוי של שבת, אנשים מקצועיים טכניים, אני ועוד העובדים שלי, אנחנו מאוד מאוד טכניים.
אז בעצם אתם עובדים בעיקר בשבת?
אנחנו, לא, זה הקטע, שאנחנו בעצם יש לנו את ה-day job שלנו, כאילו את העבודה, כי העבודה הזאת יחסת בשבת, רק כאילו למקרה של שבת, או גם מקרה נניח של חגים, גם אפשרי.
כן.
אז יש לנו, באמצע השבוע אנחנו פנויים, כי בעצם לא צריכים אותנו בעצם שבוע.
וכמה חברות כבר הצטרפו לשירותים שלכם?
אנחנו עכשיו כרגע עומדים על 4 חברות, ועוד פעם, לפעמים חברות נכנסות ויוצאות. החברה הראשונה שעבדתי בה לצעי הרב היא פשטה רגל. אז כן, אז יש גם כאלה. אבל כן, ועוד פעם, המטרה שלי, רק לסבר את האוזן, עוד פעם, גם בגלל שיש לנו את העבודה היומית שלנו, אנחנו לא מחפשים להתאשר פה או משהו כזה, באמת שלא.
למה לא? למה לא? ביזנס.
לא. הכוונה ש... המטרה שלנו היא לא לגרום לעסק עכשיו פעמיים בכלל שזה לא ישתלם לו. זה בטח, זה מאוד משתלם, כי המחירים הם מאוד נמוכים, בדרך כלל גם אנחנו מקווים שלא יהיו גם יותר מדי תקלות. זה לא, כן. מאוד חשוב להדגיש את זה, זה לא שירות של כמו נניח מענה קולי בשבת.
אז בעצם שיש... אתם שולטים בעצם במחשבים של החברות שצריכות את השירותים שלכם בשבת?
בדרך כלל זה מרחוק, לפעמים הבעיה היא בעצם שנניח השרת לא מגיב. בעצם אולי יש איזה חברה שיש לה שרת שהוא צריך שרת אינטרנט, שהוא נותן שאילתות או משהו כזה, או סתם משהו שעובד כל הזמן, אתה יודע, רץ ברקע, אבל יכול להיות שפתאום הוא נופל, ואז באמת זה אפילו מצריך נסיעה לאתר הלקוח.
אז למדת בעצם את הלכות השבת? אתה בקי כבר ב...
אני בקי, כן, אפילו דבר. יש לנו עם סכימים, באמת כאילו הבנות עם רבנים, אם במקרה קיצון, לפעמים מה שקורה בהרבה חברות של תוכנה,
כן.
הרבה מאוד פעמים כותבים תוכנה לקראת יום חמישי, אתה יודע, לקראת סוף שבוע, ואז בלי בדיקה מעמיקה, ובדרך כלל קורות תקלות.
אז אתם אחראים לטפל בזה במהלך השבת.
נכון, אבל יש מקרים שאני לא אוכל כמובן לדעת ולעבור על כל הקוד, שמה שאולי 5-10 אנשים, או אפילו בן אדם אחד בודד עשה, אז יש אפילו אחד הרבנים התיר לנו שבמקרה קיצון להגיע לאותו בן אדם, לאותו מפתח, הוא מקריא לי את מה שצריך לכתוב מבחינת קוד, ואני בעצם
עושה את כל ה... ואתם עושים את זה, איזה יופי.
כן, כן.
טוב, אז איך אתם נקראים?
חברת גוי של שבת.
פשוט ככה, אפשר למצוא אתכם כן, בגוגל, כן. גוי של שבת?
גוי של שבת, כן. אדי נברואני, גוי של שבת. זה השם שלי, אז...
שיהיה כן. לכם בהצלחה רבה, אדי.
המון תודות, ומקווה שלפחות אם... נצליח לפתור בעיה כן. ל... כן.
מי שצריך שימצא אתכם. תודה רבה לך.
בהחלט, תודה לך.
ישראל דוד, הוא ממלא מקום יושב ראש איגוד מהנדסי התשתיות בישראל, בוקר טוב.
בוקר אור.
אז כל גשם שמביא איתו ברכה ושמחה, מביא גם הצפות. והשאלה היא, האם זו גזירת גורל או שזה משהו שניתן למנוע?
תראה, התשתיות שנבנו לצורך טיפול בבעיות האלו, שזה תשתיות מורכבות של ניקוז, של תחבורה, של תנועה וכדומה, לקחו בחשבון כנראה שבנקודות שבזמן שיש איזשהו משהו שנמצא מעבר לממוצע פלוס, אמרו לא קרה כלום, האזרחים יסבלו ושיהיה הצפה וזה, לא רצו להשקיע את הכספים שהיו צריכים להשקיע את הכספים. עכשיו זה דברים שהם פשעים היסטוריים נקרא לזה, כן? היום ללכת ולהחליט את כל התשתיות שישנם קיימות היום זה עשרות מיליארדים, לא מאות מיליארדים. מה שאני מקווה זה רק שבתשתיות החדשות. כן, דרך עכשיו תחליף את כל המערכת ניקוז של נתיבי העליון. זה ייקח לך 10 שנים, וזה ייקח הון תואפות.
אז יש פתרונות...
נקודת ההנחה של מי שתכנן ומי שניהל ומי שנתן הנחיה, זה שלא יקרה שמשלמי המיסים של מדינת ישראל יתעקרו פעם בשנה, בשנתיים, יומיים בפקקים וישתגעו. זה מי שקיבל את ההחלטה הזאת.
זאת אומרת, אתה אומר כבר אז הם ידעו שהעבודה היא לא מושלמת, אבל החליטו שהם מוכנים לקחת את זה על עצמם.
נכון, מה אכפת להם? הרי תראה, זה בא לנתיבי איילון, בא לאיזה פקיד, יושב שנתיים, נעלם. הרי אין שם מישהו שיכול לתת את הדין על זה. זו חברה שהיא חברה איזשהו שלט כזה, שכל פעם נכנס מישהו ויוצא החוצה. זה לא שיש לך איזה מישהו שלך, עכשיו אתה יכול, לך עכשיו תמצא מי יקיבל את ההחלטה הזאת, אולי בכלל הוא לא חי עדיין.
כן, אז בעצם היום אם רוצים למצוא פתרון, לפחות חלקי, זה משהו שניתן לעשות?
בוודאי שזה ניתן לעשות, אבל זה עולה הרבה כסף, ומישהו צריך לקבל את ההחלטה הזאת, ומישהו צריך לתקצב את זה, זה כספי ציבור, ואני לא רוצה להגיד לך מה קורה היום בתקציב המדינה, שכל 10 מיליון שקל צריך ללכת למגזר כזה או מגזר אחר, עוד מעט הקואליציה מתפזרת, ואיפה יהיה כסף עכשיו לשדרג מערכות תשתיות לאומיות, כדי ליצור מצב כזה שפעם בשנה...
למרות שאם מודדים את הפעם בשנה, את הנזק המצטבר, לכמה זה מגיע...
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. תראה, במדינות מתוקנות כמו גרמניה באירופה, אז עושים חשבון לטווח ארוך, אבל אצלנו עושים חשבון מהיום למחר. אם עושים חשבון לטווח ארוך ל-20 שנה הקרובות, אז אין ספק שהיה משתלם להשקיע עוד 30% בעלויות שהשקיעו במשך 30 שנה.
השאלה אם היום, מה ניתן לעשות? רק להוציא עשרות מיליארדים?
היום מה שניתן לעשות זה שיפורים מקומיים, ואנחנו במדינת ישראל, כל פעם שיהיה גשם, אנחנו נצטרך לתצבן ולהפסיד ימי עבודה, וגם לקלל אולי.
בקיצור, לשים על הרכב סירה מתנפחת, ככה שלפחות נוכל לשייט לנו באיילון.
יכול להיות שבזמנים מסוימים גם, אבל לא תמיד. באופן עקרוני, מה שזה אומר, זה אומר שיהיו שיבושי תנועה בפעמיים או 3 פעמים בממוצע בשנה, ומי שקיבל את ההחלטה לבנות את התשתיות בזמנו, החליט שזה דבר סביר. אני חושב שאם היו היום מבצעים את ההחלטה הזאת, אז אני חושב שהיום לא היו מחליטים ככה.
טוב, אז נסבול בסבלנות ובהבנה, אין מה לעשות, זו המציאות אתה אומר.
טוב, אין לנו ארץ אחרת.
זה נכון. ישראל דוד, ממלא מקום יושב ראש איגוד הנדסי התשתיות בישראל, תודה לך.
כל טוב, ביי.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
בוקר טוב, יהושע בנשק.
בוקר אור, מה נשמע?
ברוך השם, מה שלומך הבוקר הזה?
מעולה, ברוך השם.
גשום אצלכם, או ש...
לא, כבר לא.
בארץ שלכם כבר לא?
כבר באביב, עכשיו.
כן, אוקיי. אחרי תקופת הסערות הגדולה, כן, היובש חזר. אופר גדן, כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
איך אצלכם?
פנטסטי.
גשום?
אתה יודע שאנחנו גרים באותו אזור חיוג.
עדיין?
אם גשום אצלי, גשום אצלך.
היה גשום קצת הבוקר.
אז בסדר גמור.
אז היה גשום?
כן. למרות שכשיצאתי עם הילד לגן כבר לא ירד גשם, מה שלא עצר אותו מלהחזיק את המטריה הפתוחה עד הגן, כי היא חדשה.
כן, ברור. אחרי האולטימטום של לפיד, על התקציב,
כן.
עימות חריף על חוק הלאום, בקואליציה המעריכים שבקצב הזה לא יהיה מנוס מבחירות.
לא חייבים בחירות. לפיד הרי ניסה להקים, לא יודע אם אתה יודע, ממשלה חלופית בראשותו, ואני חישבתי שזה משהו שבהחלט ייתכן. אם הוא מצליח לאחד איתו את החרדים, שאתה יודע, קהל תומך ואוהב,
כן.
ואת הזועביז,
כן.
ואת מפלגת העבודה ואת מרץ, שמאוד אוהבים לשבת ביחד עם החרדים במיוחד, ואת האח בנט כמובן.
בקיצור מסודר.
וסדרני הכנסת מרחיקים מן המליאה, את אלה מהמפלגות שציינתי שלא רוצים לשבת איתו בזמן ההצבעה לשור הקואליציה, הוא יכול להיות ראש ממשלה. ואז הוא צריך לצאת לבחירות.
סיכוי סבירים בהחלט.
לגמרי.
אבל אתה יודע מה אני שמתי לב? אני שמתי לב שכל אימות עם לפיד הוא אימות חריף. עכשיו, זה די פשוט, הרי הבחור הוא הונגרי.
בבריטניה נתגלו ברווזים הנגועים בשפעת העופות.
לא הבנתי למה זה כותרת. זה כמו כלב שיש לו כלבת, זה הגיוני. כשלאדם יש שפעת העופות.
אה, זה כותרת.
אם היית אומר לי שבבריטניה נתגלו ברווזים עם כלבת.
זה מעניין.
או.
כן.
תגיד לי, אופר, אתה לא מבין את הסקופ?
כן.
מדינה ששותים תה כל היום יש בשפעת?
כן, אה?
מה זה אומר על התה? בעקבות איומים על חייו יזכה שר הבינוי אורי אריאל להבטחה צמודה, לדעתי כבר זכה להבטחה צמודה.
זה לא יעזור לו, ההבטחה צמודה, בנט היה בסרט מטכ"ל, לא...
תשמע, אני לא רוצה לבאס את אורי אריאל, אבל גם לרבין הייתה הבטחה.
יוזמה חדשה, לאסור שימוש בטלפון נייד ובאוזניות במעבר חצייה.
אז רגע, רגע, שנייה, לא, שנייה, רגע, אני בדיוק חוצה פה, אתה יודע מה, רגע, אני לא יחצה במעבר חצה, אבל אז נמשיך לדבר.
ואז בדיוק, תוכל לדבר חופשי. האמת שהנושא הזה של אוזניות בדרכים, גם ברכב וגם ברגל, זה באמת משהו בעייתי, זה מנתק אותך מהסביבה.
אתה יושב הרבה עם אוזניות ברכב?
לא.
אתה אמרת גם ברכב וגם ברגל.
לא, כי אנשים,
הנושא של אוזניות הוא בעייתי. אז רציתי לדעת אם אתה משתמש באוזניות ברכב.
לא, לעתים עם אוזניה, לא עם אוזניות. אבל אני נתקלתי בלא מעט מקרים בהם אנשים מנותקים מהעולם.
הבנתי.
בנצ'ק, תפסיק עם זה.
לא, לא, זה נכון, אתה יודע, כשעוברים, כשהולכי רגל עוברים מעבר חצייה עם אוזניות, זה הורס את הקליטה לנהגים, זה בעייתי
קצת. ביפן, חברים,
כן, שמתי לב שתמיד דברים שמהמזרח הרחוק יעל שומרת לסוף.
כן.
אף פעם לא נפתח עם ידיעה מיפן. כן, מה קרה ביפן?
הכלכלה התכווצה ב-1.6%.
אתה יודע מה הבעיה? זה אומר שיש איזה 15-16 פקידים עכשיו שצריכים לשלוח יד בנפשם לפני החוק היפני.
כן.
עצוב.
באמצעות החרב.
כן. ביפן אם אתה נכשל, אתה...
לא מקבלים את זה בהבנה.
מצופה ממך, כן.
כן.
בדיוק כמו אצלנו.
אז אני אגיד לך את התגובה של לפיד כשהוא שמע שהכלכלה של יפן התכווצה ל-1.6%.
כן.
וואלה, איזה יופי. לפחות זה אומר שיש להם כלכלה, אצלנו זה לא יכול להתכווץ יותר.
לא, לא, אתה אמצא את התגובה של לפיד. לפיד אמר שזה בגלל צוק איתן.
בדיוק.
נכון.
אם אתם פחות מבני 30, שולטים באנגלית ובעלי ניסיון בעבודה עם ילדים,
כן.
ילדים, סין מזמינה אתכם לשמש כאופר.
איזה יופי.
השכר, שימו לב, הוא מרקיע שחקים כ-170 דולר לחודש. היתרון הוא שאתם לא חייבים לדעת סינית.
מישהו צריך...
לא, בוא נגיד לך. כן. בוא נגיד לך, כל הישראלים יש להם ניסיון עבודה עם ילדים. יולי-אוגוסט, כל אחד, כולם ביקר ילדים לעבודה.
נכון. נכון, אבל מישהו צריך להסביר לסינים, אתה יודע, 170 דולר לחודש, זה נכון שזה בערך פי 170 מהשכר הממוצע אצלכם, אבל זה קצת שונה מהשכר הממוצע, זה לא מספיק יפתה זרים.
לא, לא מספיק יפתה. כן.
זה כאילו, זה מין טריטוריה כזאת, שאתה לא יודע מה קורה מבחוץ בחיית שכר. זה כמו הסנדוויץ'ים בדיוטי פרי, שהם לא יודעים כמה עולה סנדוויץ' טונה מחוץ לדיוטי פרי.
כן. יותר סול. תנועה איסלאמית קיצונית
מה
חדשה.
מה אתה, אתה המצאת לי כותרות עכשיו שיהיה לא שלך?
מה, לא קיבלת את זה?
לא.
על, על התנועה כיפה?
שככה יהיה לי טוב.
באמת?
כן. אז אני מצטער, אני לא יכול להתייחס לזה.
סליחה, אופן, אתה מקבל את הכותרות לפני?
בוודאי. אתה יודע שאני יודע למשל להגיד לך מה הכותרות של מחר?
או, לך על זה.
אה? אני לא יכול...
אם זה בישראל היום, אז גם אני יודע מה יהיה כתוב.
אתה יודע, מחר יום שלישי.
רק לי נדמה שהמיקרופון שלי נשמע מרוחק?
לא, וגם אצלי. מחר זה יום שלישי, אתה רוצה את התוצאות של הלוטו?
כן.
אין בעיה, אחרי השידור אני אתן לך, לא רוצה לתת לכולם.
הבנתי, תאמר, שלא כולם יתחלקו בפרס. טוב, אז אתם רוצים לבקש שיר?
בנשק.
תורך להקדיש שיר, לאופר.
לאופר?
כן.
טוב, התקלתם אותי, אני לא...
אתה לא חזק בשירים?
סגי יושב דרוך על האחבה. איזה שירים מבקשו ממני.
אלא אם כן זה לך, אלי, התימני, אני...
יאללה. זורם איתך.
יאללה, לך, אלי.
יש כמה ביצועים. איזה שתבחר,
סגי מתאים לנו.
שחיים
אתה מבין?
סגי, אתה מחליד.
או.
12 שניות, יפה.
הנה זה בא. זה הביצוע של חיים ישראל? דומה.
בסדר, נו.
אוקיי. אתה תסתפק בזה בנשק הבוקר.
אתה מבין אצל סגי, כל התימנים זה אותו דבר.
בנשק, תודה.
תודה, יום טוב.
אופר גדנקן.
כן.
תתענג על הצדילים.
אני מתענג על כל רגע.
לא הרבה זמן יש לנו בשביל זה, אבל בשניות שנותרו.
תודה לי, אתה שמעת בפרומוים את הג'ינגלים הישנים של רדיו כל חיים?
תודה למתי קופר שהטכנאי ולסגי פרלמוטר שהחליף אותו, זה נהיה נועל בימים האחרונים.
איזה כיף לשמוע בפרומוים את הג'ינגלים הישנים, השירים השמחה זה הרדיו שלך וכל ה...
לא שמתי לב.
אתה לא מקשיב לפרומוים.
לא שמים פרומוים בתוכנית שלנו. אתה אומר אני צריך להתחיל להזין לרדיו
לגמרי, גם בשעות שהם לא שלך.
אוקיי, אתה צודק, אני עושה את זה אבל משום מה פספסתי.
כן, לא, אז יש פרומוים חדשים לשידורי המהפכה שחוזר.
איזה יופי.
שמעתי ש יהיה תוכנית מעניינת, ואני שומע בפרומוים ג'ינגלים של כל חי שאני, וזה עושה לי, כן.
טוב, אז אנחנו נעקוב עוד מה תהיה פרומו כזה
נפלא.
תודה חברים, סיימנו.
שוב תראה זה